חולמים ניו יורק עם חיים הנדברקר במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל.
שלום, אנחנו מארחים היום את הסופר רובי נמדר לשיחה על המלחמה בישראל. אומרים, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. הפעם החלטנו לתת למוזות לדבר גם כאשר התותחים רועמים. לקרוא עם חיים הנדברקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. שלום רובי.
שלום, שלום חיים.
ימים עצובים, ימים קשים, אז איך מתמודדות המוזות עם המלחמה?
המוזות בכי רע. אתה יודע, אנחנו צוחקים, אבל אני חושב שכולנו פה נמצאים בהתמודדות עצבים קולקטיבית.
כן. כשנפגשנו לפני כמה דקות, שאל אותי מה נשמע, אמרתי, דיכאון.
כן, גם אני השתמשתי במילה קצת פחות מעודנת, אתה פשוט מעודן ממני. אבל כן.
תראה, רובי, אני פניתי לכמה אנשים, ידידים של הפודקאסט, שישדרו, רציתי לתת להם מיקרופון פתוח או יכתבו משהו, היו רבים שאמרו, כרגע אנחנו לא מסוגלים, אנחנו עדיין בהלם. עדיין לא הקלנו את מה שקורה.
אתה יודע, חיים, אני לא יכול להפסיק לדבר. אני מדבר כל הזמן, יותר מדי, לצורך ושלא לצורך, כי אני לא יכול לשאת את עוצם הזוועה, ואת ההלם, ואת תחושת חוסר האונים. וכיוון שהמילים זה הכלי שלי בעולם, אז אני מדבר המון בכל מיני אופנים. אני כותב, אני לא...
אתה ישן בלילה?
תגדיר ישן. אני בפעם הראשונה בחיי כתבתי לרופא שלי ואמרתי, בחיית דוקטור, אני צריך משהו, וקיבלתי כדורים שבלעדיהם אני לא רואה שהיה לי סיכוי לישון.
כן, אצלי הבוקר התחיל ב-4 בבוקר. איכן תפסה אותך המלחמה?
המלחמה תפסה אותי במיטה. אתה יודע שלנו יש את היתרון או החיסרון הלא הוגן, שכשאנחנו מתעוררים בניו יורק, בארץ או מזרח התיכון, כבר הספיקו יום שלם של זוועות. וכשאני התעוררתי וצצתי בטלפון, אני פשוט לא האמנתי למראה עיניי. אתה יודע, זו קלישאה להגיד לא האמין למראה עיניו, זה אתה יודע. אבל זה, הפעם זאת, אני לא משתמש בזה, כי באמת לא האמנתי למה שאני רואה. עכשיו, אני רוצה שתחשוב על זה רגע. המספר שאני ראיתי באותו בוקר היה 40 מתים. ואני לא האמנתי למראה עיניי. 40 מתים. מלחמה בדרום, 40 מתים. הרוגים. ויש חטופים. ואני הסתכלתי על הצג של הטלפון, ולא, המידע לא היה, לא, המוח סרב לקבל את המידע. 40, תחשוב. עכשיו אנחנו על 1400, ואתה יודע, עוד היד נטויה, אני חושש.
לי זה הזכיר בהתחלה את מלחמת יום הכיפורים. הייתי אז ילד, ועכשיו נראה לי שזה אפילו אולי גרוע יותר. אני כבר לא יודע מה יותר גרוע.
זו הייתה אסוציאציה הראשונה שלי, וזה הדבר הראשון שאמרתי. וגם כתבתי על זה ודיברתי על זה בהרחבה בכל מיני מקומות. אני הייתי בן 9 במלחמת יום הכיפורים. אני לא אשכח את היום ההוא. איך אפשר? היינו גם, כדי להוסיף על הדרמה, אנחנו נהגנו לנסוע לבוא, מהצד השני של העיר, אל ביתה של סבתי, זיכרונה לברכה, בשכונת גאולה, בכיכר השבת. ולבלות שם את יום הכיפורים, בבית הכנסת של העדה המשדית, שאנחנו שייכים אליה. ואז זאת אומרת, האזור היה עוד, אתה יודע, אזור חרדי, שקט, השקט הבלתי חוץ עולמי הזה, של שבתות וחגים בעולם, באזור החרדי. ואת ההזעקה, ויצאנו מבועלים, וראינו ג'יפים, ועליהם יהודים חרדים עם הקיטל הלבן והטליטות והשטריימל, טסים הלוך ושוב במעלה רחוב שטראוס ורחוב יחזקאל, כנראה הם היו בבתי חולים, אני עכשיו מבין בדיעבד, כנראה גם בחדרי מתים, לרוץ לזהות את החללים או לטפל לו מה שזה לא היה. ההלם האמיתי אבל של אותו יום, שהיה זיכרון ילדות פורמטיבי, מעצב עבורי, היה, ואני סקרן לשמוע אם אתה זוכר את זה, הנאום של גולדה באותו ערב בטלוויזיה.
כן, אני זוכר.
הטלוויזיות היו גדולות, שם הייתה טלוויזיה שחור לבן. להתאסף מול הטלוויזיה היה טקס. מיד אחרי, מיד כשיום הכיפורים יצא, כולם הדליקו את הטלוויזיה וידעו שיש הצהרה, וגולדה דיברה. וזה היה רגע הכי פחות נוסח ביטחון שאי פעם יכול להיות. ואתה יודע, חיים, שיותר מאשר אני זוכר את מה שגולדה אמרה, ועם כל הרעד או לא, אני הייתי ילד. אני זוכר שאני הסתכלתי סביב, וראיתי את פניהם של המבוגרים, וכשאני מדבר על זה עכשיו איתך, אני מרגיש שאני, הרגש גובר עליי. אני ראיתי את פניהם של המבוגרים שלנו. אנשים קשוחים, לא נהגו, אתה יודע, אנחנו ישראל של כן. אז. וראיתי פחד בעיניהם של הגדולים.
והיום?
ואני מרגיש עכשיו שאנחנו המבוגרים, וגם בעיניים שלנו יש את אותו פחד, את החוסר ודאות, תחושה של בגידה עמוקה של הממשלה, של המדינה, של הנרטיב שהבטיח לנו שאנחנו בשליטה על המצב, שיש לנו חוסן צבאי, חוסן מוסרי, חוסן מדיני, כל המילים האלה, הגנרליות האלה שתמיד הפציצו אותנו בהן.
כן, אתה יודע, אני נזכר שוב ושוב בימים האלה באותו שיר שאני גיליתי אותו קצת
באיחור אלגנטי. באיחור
אב, כמובן, כי אני מסתובב ברחבי העולם, את ילדי חורף 1973.
הבטחתם יונה.
הבטחתם בדיוק. והשיר הזה מתנגן לי בראש, זה חלק מהאובססיה, לעקוב אחרי החדשות ולראות מה קורה, איך זה מתפתח. וכן, והבטחתם יונה ולא קיימתם.
כן, טוב. אני חושב שהיונה הזאת היא כבר מזמן יונה צלויה, נכון? זאת אומרת, מעדן לבנוני ידוע, יונים צלויות, אני חושש שאנחנו עוד מעט נתחיל נטעום מטעמן של היונים הצלויות של חיזבאללה. תראה, אנחנו, אני חושב שהתפקחנו כבר מהתמימות של השלום האוטופי ההוא, אבל עכשיו שאני אומר את זה, אני בעצם חושב שאולי לא, אנחנו חשבנו ש אותם הסכמי אברהם מפורסמים והפנטזיה הסעודית שהייתה באוויר בדיוק בזמן שהזוועה הזאת קרתה, היא סוג של אותה פנטזיה תמימה של הבטחתם יונה, רק עוקף את העמים הערבים שאיתם בעצם יש לנו סכסוך אמיתי.
כן, אז אפשר להגיד, זהו, לא יהיה שלום, נגמרה התקווה הזאת לשלום, שבעצם אנחנו, מי שקוראים לנו השמאלנים, ואני חושב שאנחנו בסופו של דבר אנשי מרכז,
יש מרכז, מרכז שנוטה שמאלה.
כן, כן, זה כמו רוב מדינת ישראל, אני מאמין, אז מפסיקים לחלום על שלום?
מגדירים מחדש את החלום, אבל הפעם זה לא חלום ילדותי, כמעט תינוקי, בחייני כזה, הבטחתם יונה, הבטחתם ברבור. אין מי שיבטיח, אנחנו צריכים, אנחנו המבוגרים עכשיו, אתה מבין חיים, אנחנו כבר לא ילדים. אנחנו המבוגרים, ככה הרגישו המבוגרים שלנו ב-73. ואני חושב שצריך להגדיר מחדש למה אנחנו קוראים שלום, וגם להבין שבלי ויתורים מאוד 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 רציניים, ואני לא מדבר עכשיו על נסיגה מיידית מיהודה ושומרון, ואתה יודע, אני לא תמים, אנחנו ילדים, אבל בלי ויתורים על איזושהי חמדנות טריטוריאלית שהדריכה אותנו מאז, אנחנו גם לא יהיה לנו שלום. אז אפשר להיפרד מאותה יונה. כן. עורב, כן, יונה, לא.
בכית בימים האלה? זה קרה לך? אני שומע על אנשים מסביב שהם מזילים דמעה.
אבל אני אתחיל לבכות עכשיו, אז יהיה רע, אם אני אספר לך. אז אני אגיד לך מה קרה. הרגע, הנה זה מתחיל. הרגע ששבר אותי, היה, כל הזמן הזה הייתי מאוד מאוד, מלא כעס ומכוון מטרה, כמה שיותר לנסות לעזור מרחוק, אנחנו נדבר על כמה קשה להיות רחוק, וכמה אנחנו רוצים לעזור. הרגע ששבר אותי היה הסיפור של הילדה נויה, המקסימה שהייתה על הרצף האוטיסטי, ואהבה את הארי פוטר, וחשבנו שהיא נחטפה לעזה, אני לא יכולתי, זה הרג אותי, המחשבה שהיא בעזה, ולפני כמה ימים הייתי עם הבת שלי, אצל הרופא פה, היה לה דלקת גרון. ופתאום ראיתי הודעה שמצאו, והיא נרצחה, עם סבתא שלה שמאוד אהבה אותה, קרמלה. זהו, היינו במשרד הרופא, ואני התפרקתי והתחלתי לבכות. ואמרתי, תודה לאל שהיא מתה. Thank God she's dead. הבת הסתכלה עליי, ואז יברה, אני מבינה מה אתה אומר.
אתה יודע, הרי כל אותם שבועים, חטופים, יותר מ-200 איש, יותר היום הודיעו על
222. כן,
כן, ואולי זה אפילו לא סופי. כל המחשבה שבעצם הם כלואים מתחת לאדמה, מלאי חרדה.
במקרה הטוב חרדה, לך תדע מה מעוללים להם שם.
כן, ויש הורים שגילו בסופו של דבר שיקרים להם מתים, והיו מהם שאמרו שעדיף שיהיו מתים אשר כלואים שם מעונים מתחת לאדמה.
חז"ל אומרים לנו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זאת אומרת ששום כלי שיש לנו כרגע, לי ולך ולכל אדם שברוך השם ילדיו לא בעזה, שום כלי שיש לנו לא יכול לתאר או לאפשר לנו לשפוט מוסרית או פסיכולוגית מישהו שילדו שם. ואני חושב שיש אנשים שחשים ככה וזה לגמרי לגיטימי, ואחרים חשים ההפך וזה לגמרי לגיטימי, ואנחנו לא נמצאים בשום עמדה, לא מוסרית, לא פסיכולוגית, לא קיומית, לשפוט אף אחת מן האמירות האלה. ואני ראיתי ברשת שאנשים שפטו, וזה מאוד הפריע לי.
רובי, אתה חי כאן בניו יורק, יש לך משפחה בארץ,
כן.
אחותך אסתי שדיברתי איתה לא מכבר,
כן,
היא גם התסריטאית של סדרת הטלוויזיה מלכת היופי של ירושלים, שאני מאוד אוהב.
כן.
לקראת הסוף אני אשאל אותך שאלה, אבל נמתין, נהיה רציניים, כן. קצת.
ואחי שלומי, מעצב מוצר, שמשוקע כרגע בעניין הביטחוני.
כן, אז מה עובר על בני המשפחה שלך?
תראה, תודה לאל, במשפחה הקרובה שלי, כולם בחיים ובצד הנכון של הגבול, זאת אומרת, אף אחד לא נחטף לעזה. אבל למותר לציין שכאילו, אתה יודע, תל אביב זה לא, זה לא מיאמי ביץ' עכשיו, כן? זאת אומרת, טילים והכל, האחיינים שלי והאחייניות שלי הם צעירים, חרדות ובכי וחוסר יכולת לישון, אבל אתה יודע מה? זה קטן. זה כרגע, אני לא מזלזל בזה, אבל זה גדול ממה שקרה למשפחתי או למשפחתך. וכששואלים אותי, חברינו אמריקאים או הישראלים, מי שלא שואל, המשפחה שלך בסדר? אני מרגיש תגובה משונה. אני מרגיש תגובה של הכרת תודה שהם שואלים, וסוג של עוינות לא הגיונית, כי אני רוצה לומר להם, אף אחד לא בסדר, וזה לא קשור רק למשפחה שלי. כל המשפחה שלי לא בסדר, מאוד לא בסדר. זאת אומרת, אני חוויתי את זה באופן שהוא הרבה מעבר ל, אוי, יקיריי הם בסדר, או יקיריי לא בסדר. אני לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שאני הרגשתי כל כך פצוע, מדמם ופעור, פרום, בגלל מצב הביטחוני והפוליטי בארץ.
כן. אתה יודע, אני חושב שאין אדם שגם אם אין לו קרבה ראשונה למישהו שנפל, שנרצח או שבשבי, שהוא לא מכיר מישהו שמכיר מישהו.
נכון.
אני מכיר לפחות איזה 6-7 אנשים, ואני לא בטוח שאני מרגיש שאני כל כך מקושר בישראל היום, שאני אכיר, אבל כן, אני מכיר הרבה מאוד כאלה שאין אדם שלא מכיר מישהו עבר את החוויה הנוראית הזאת.
כתוב, אין בית שאין בו מת. זה ממש התחושה שלי, זה אחד מה... המון קטעי מקורות עולים לי לראש בזמן האחרון. אתה יודע שאני מאוד עסוק ומתעניין במקורות העבריים העתיקים. ומזינים את הכתיבה שלי וגם את חיי, ואני כל הזמן יש לי כל הזמן פלשבקים מן המקורות.
אתה יודע, הספר הראשון שלך שאתה כתבת כאן בניו יורק וזכה בפרס ספיר בישראל, נקרא הבית אשר חרב. אני יודע שזה לא בדיוק קשור לישראל, אבל אתה יודע מה, פתאום אני יושב, אני
לא,
מתכונן.
לא קשור.
זה לא קשור.
זה אבל, לא קשור.
זה לא קשור. פתאום אני נקרא, מה זה, זו מין נבואה שכזאת?
תראה. בהיותי שוטה מופלג ומוצהר, אז אתה יודע, אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים. אני לא התכוונתי להתנבא. אין כן. לי, אין לי יומרות כאלה.
כן.
אני דיברתי בספר הזה על איזשהו זיכרון קולקטיבי עמוק, עתיק, גדול מהאינדיבידואל, שבא ותובע פתאום את מקומו באופן מאוד אלים, לא מתפשר. על בחייו של יהודי מודרני חילוני אמריקאי עכשווי באיזה אופן מטורף כמו שאתה ציינת. אני מרגיש שמה שקרה לפני שבועיים בארץ לא רק המם אותנו הישראלים, הוא עשה שמות בתחושת הביטחון של יהודי ארצות הברית, ואני אשמח שנדבר על זה בהמשך הרעיון, והחזיר להם את אימת ואת זבעת הגלות שהם הדחיקו במשך שני דורות כרגע. זאת אומרת שמשהו שכן קרה, אני בחרתי בספר לעשות את זה משהו עתיק ויותר אולי חיובי, בית המקדש, אותה עוצמה השמנית של עבודת הקורבנות, והנה באה המציאות והחזירה אותנו אל הפוגרומים. עכשיו, רוב יהודי ארצות הברית חיים פה, בגלל הפוגרומים,
כן.
לא בגלל שום דבר אחר. בגלל זוועות איומות שדמו מאוד למה שקרה בעוטף עזה, כן? שבגללן קמו מיליוני פליטים עקורים חסרי כל בטראומה, כן? הכמויות עצומות של PTSD, ועברו לארצות הברית כי אין להם יותר מה להפסיד. אז אותה יהדות שבעה, שלווה, שעננה ליברלית, הוחזרה בעל כורחה עכשיו, אל הטראומה המכוננת שלה, שהיו הפוגרומים הגדולים בתחום
המושב. בסוף המאה ה-19.
כן, בתחילת המאה ה-20, כן.
כן. אולי זו הסיבה שיש כאן מין התעוררות שאני משתאה מולה בקרב יהדות ארצות הברית. תראה, יהדות ארצות הברית זה 6 מיליון בני אדם, אבל מתוך מגע שלי עם יהודים, הרבה יהודים שמאוד כועסים על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, והם ניסו להתרחק ממנה, מהמדינה, על רקע הדרך שבה התייחסו אליהם, אם זה לגבי מתווה הכותל, האם יש להם גישה לכותל או לא, על כך שקראו ליהודים רפורמים, שאמרו להם עליהם שהם יותר גרועים מנוצרים, ועוד אלבונות למיניהם. והנה אני פתאום רואה שמין אכפתיות, אז זה נכון, קוראים כאן הרבה דברים גרועים, אבל בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה, אני רואה הרבה יהודים שפשוט מרגישים, התעוררות, ושואלים מה אפשר לעשות.
כן. אני מוכן לדבר על חצי הכוס המלאה, בתנאי שאנחנו נדבר על שלושת רבעי הכוס הריקה, כי יש בה הרבה רעל ויש הרבה דברים מאוד מדהיגים וקשים.
אז קדימה.
יש כאן משבר מאוד משמעותי. כמו שאמרתי קודם, יהדות ארצות הברית, רוב מניינה או בניינה המספרי, זה שטטל ג'וז שחיו את סביהם חיו את זה. אבל אחד מהדברים שגרמו ליהדות הזאת להצליח כל כך, היה מנגנון השכחה והכחשה מאוד יעיל, מאוד יעיל, שאגב, נעשה במקביל בישראל עם הצבריות. הלו גם הצברים שלנו בישראל, יפה הבלורית והתואר, האבות שלהם היו בפוגרומים בשטטל ונרצחו וקראו להם יהודים מזוהם. כן. זאת אומרת, הייתה פה המצאה עצמית של עצמך, להמציא את עצמך מחדש כאדם בלי טראומה, שהוא חזק מאוד ויעיל מאוד ועם המון המון agency, אומרים באנגלית, המון כוח פעולה בעולם, השפעה וכוח פעולה. יהדות ארצות הברית חשה במשך, בשואה היא חשה עדיין חוסר עונים גדול, כן. וזה גם היה טראומטי.
ויסוי מצפון כמובן, כך שלא התערבו.
לא התערבו, לא יכלו. רוזוולט, שנחשב ביניהם המשיח המשחרר, היה גם אנטישמי, ולא רצה להפציץ את הרכבות לאושוויץ, כי לא התחשק לו. ככה, זה פשוט ככה. והם לא הצליחו. אבל את כל המרץ הזה, הם אחר כך השקיעו את כל האשמה, התסכול, וגם תחושת העוצמה הפתאומית שהם חשו בתמיכה במדינת ישראל. אפילו התנועה הרפורמית, שבמשך איזו תקופה, היה לה איזה ריב תיאולוגי מטופש כזה עם ישראל וזה ושם, עזבה את הכל והפכה לתומכת נלהבת של ישראל, ובמשך איזה דור וחצי, שניים, תמיכה בישראל הפכה להיות אופן השתתפות מרכזי של יהודי ארצות הברית, ולא רק הדתיים והאורתודוקסים, אלא גם החילוניים, ולהם זה היה אולי יותר חשוב, כי לאורתודוקסים ולקונסרבטיביים, יש גם את האלמנט הדתי, הקהילתי היהודי, ולרוב יהודי ארצות הברית החילוניים, תמיכה במדינת ישראל הייתה פחות או יותר הדבר היהודי האחרון שנשאר בחייהם, הם עשו אותו במלוא המרץ, וזה גם קצת פתר אותם מלהיות יהודים בשום אופן אחר.
זה בעצם רוב יהודי ארצות הברית.
כן, ואנחנו מדברים פה על 80%.
כן.
עכשיו מה שקרה, וקשה להסביר את זה למישהו שלא מכיר את העולם הזה, אותם אנשים שכאמור לא למדו תורה ולא שמעו מצוות ולא חיו על פילוח השנה היהודי, ובתי הכנסת שלהם הלכו והפכו פחות ופחות יהודיים עם כל דור, ונהיו יותר ויותר הומניסטיים, וזה נהיה פשוט אחר, זה אחרת, זה היה מאוד מאוד שונה. גידלו דור של צעירים יהודים, שחלק גדול מהם בכלל תוצר של נישואי תערובת, לכאן או לכאן, דרך האבא או דרך האמא, אבל שקוראים לעצמם עדיין יהודי, אבל שבעצם זהותם היהודית היא מאוד 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 קלושה, במובן של תוכן. והם במשבר נורא כרגע, בגלל שדבר נוסף שצריך להבין על יהודי ארצות הברית, שהליברליזם הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית של יהודי אמריקה. הליברליזם, האוניברסליזם, ההומניזם. זה לא שהם גם יהודים והם במקרה גם הומניסטים. מבחינתם עיקר העיקרים של הזהות היהודית זה הליברליזם, התמיכה במיעוטים, הדאגה למה שמכנים עכשיו indigenous people, פעם קראו לזה ילידים, היום זה לא פוליטיקלי קורקט, האנשים המקומיים, כן? כן. אלה שאגב באמריקה חיסלו באופן מאוד, אתה יודע, יעיל, כן. כן? המתיישבים הלבנים פה.
בעצם הדיירים המקומיים.
כן, כן, כן. אז ה-indigenous people, עכשיו זה אחד מהמילים הכי, שמגלגלות, PC, כן. הכי, הכי ברמה. והנוער הזה גדל אל תוך הערכים האלה, וראה בהם חלק בלתי נפרד, ובעצם היחיד ביהדותו, והיה זוג מילים בעברית, תיקון עולם, שהוא, כן, לקוח ממקורות, לתקן עולם מלכות שדי, והפך לעיקר העיקרים, בעצם לעיקר היחיד, כמו של הרמב״ם, יש 13 עיקרי האמונה, עיקרי האמונה של האדם היהודי האמריקאי הליברלי, שזה 80% מאותם 6 מיליונים.
כן.
כן? הוא תיקון עולם, וזה בעצם כל העברית שלהם, וזה בעצם הרגע האחרון שלו. וישם ואילך הם עסוקים בערכים ליברליים, אוניברסליים, נאצלים מאוד, יפים מאוד, שלא קשורים בכלום ליהדות. החבר'ה האלה מגיעים לאוניברסיטאות. הם מוקפים באנשים כמוהם, שמאמינים באותה חבילה תרבותית. אגב, חיים, זה קורה בעיקר באוניברסיטאות הטובות, אוניברסיטאות העילית, איפה שהעילית, האליטה החדשה, האליטה החדשה לחברה האמריקאית גדלה ומתבשלת וצומחת כרגע. ושם הסנטימנט האנטי-ישראלי הוא מאוד חריף. פה בניו יורק, בעולם העסקים, בעולם העבודה האמריקאי, אנשים בני דורנו, גם אלה שלא יהודים, אתה תראה אצלהם סימפתיה גדולה לישראל. רוב האנשים שאני ואתה נכיר, וזה באזור הנוחות שלנו, הם באמת תומכים בישראל ללא סייג.
כן, ואפילו הם החליטו להפסיק תרומות למוסדות אוניברסיטאים.
זה בטח יימשך חמש דקות, אבל אלו חמש דקות חשובות.
כן.
אבל חצי כוס המלאה שלך שאתה הצבעת עליה, היא חצי הכוס שלנו, כי אנחנו חיים במנהטן.
בבועה.
בבועה, באפרוויסייד.
כן.
כן, וכאן אנשים, כולל אלה שמבקרים בחריפות את ממשלות הימין בישראל והכיבוש והפה והשם, עדיין מרגישים זיקה ותמיכה לישראל. אבל תצא מהבועה, תגיע אל אותו נוער יהודי אמריקאי, שאני אשתמש במילה מאוד לא נעימה, הם כמו בני ערובה, hostages, הם בני ערובה, שמוחזקים בידי הווקיסטים, התרבות הווקיסטית, שזה הגלגול החדש והרעיל של מה שפעם קראו לו תרבות ליברלית, פרוגרסיבית, שמאלנית. זה פרוגרסיביות על סטרואידים מורעלים. והם מאוד מאוד עבודים. ואגב, אני רוצה להגיד לך,
הסטודנטים היהודים.
הסטודנטים היהודים, האינטלקטואלים היהודים, האומנים היהודים, אנשי הרוח הצעירים, נמצאים במצב קשה מאוד, כי הם לא מצוידים לתמוך בישראל, והם אפילו לא יכלו להביע הזדעזעות מהזוועה שנעשתה. אז כשאיזה מרצה בקורנל, ואיזה מרצה בזה, פלסטיני או שחור או מישהו קמים ואומרים שהם מאוד הרגישו energized, כן, המון אנרגיה בגלל מעשיו של החמאס, אז כן, צריך לפטר אותם מיד, ואני מקווה שעושים את זה, אבל בסדר, הם שונאי ישראל. אבל אתה תשים לב, אם אתה תקרא, אם תיכנס לרשתות החברתיות, ותיכנס לעולם הפובליציסטיקה, ככל שזה נהיה צעיר יותר, אתה תראה שיהודים אמריקאים צעירים, ודווקא המשכילים, דווקא התרבותיים, דווקא אלה שהם בעולם, הם אלה שבהרבה מקרים מובילים איזה קמפיין שקרי מכוער, מזוויע, שמאשים את ישראל בלא פחות מאשר ג'נוסייד, רצח עם.
מה שיש שמכנים את זה בצורה שלא נשמעת יפה, יהודים שונאי עצמם.
כן, אבל זה כן, וזה קל ונעים פשוט לזרוק עליהם את הדבר הזה, וזה נכון, אבל צריך גם להבין את זה. זאת אומרת, אפשר לתאב את זה, ולבוז לזה, וזה טבעי ומתבקש, אבל אנחנו לא נחכים מזה. בוא נבין מה קורה.
כן.
מה שקורה זה שבעצם הם שבויים. הם שבויים בתוך דור במשך שנים של תעמולה מאוד מאוד מחוכמת וארסית של הפלסטינאים ועוזריהם, כן? ישראל הלכה והפכה להיות מוקצה מחמת מיאוס. עכשיו אנחנו מצידנו תרמנו בכך שבישראל כל ממשלה ב-20 שנה האחרונות הייתה גרועה וימנית וחשוכה ואני אמר את הדברים האלה בלי אין לנו מי לפחד. וזוועתית מקודמתה. פחות הומניסטית, פחות ליברלית, פחות מקצועית, פחות עם פניה לשלום. ומה שקרה בבחירות שעברו היה פשוט אסון, אסון היום ונורא לישראל, שפירותיו אנחנו רואים עכשיו. אבל האסון הוא גם בכך שכיוון שאלה הם פניה של מדינת ישראל, אנחנו בעצם איבדנו 80% מהעם היהודי. כן. עכשיו רע להם, חיים, לא טוב להם, הם גם מרגישים מותקפים, אבל הם לא יכולים, אין להם בית לחזור אליו, כי הרסנו להם את הבית הלאומי המדומיין הזה שהיה ישראל. אבל הם באמת במין בלימבו, במין קור מצרף כזה, הם בקרת, תלויים בין שמיים לארץ. ואני מרגיש שאם יש מישהו שצריך עזרה כרגע, זה הצעירים האמריקאים היהודים, לא אלה שהלכו להשל סקול והלכו לג'ויש קאמפ.
שזה מיעוט מבוטל, שזה מיעוט, לרוע מזל.
אנחנו, תודה לאל, לא מבוטל, מיעוט מאוד חכם וחזק, אבל אנחנו, הילדים שלנו זה 10%.
כן, אבל אל תשכח שהרבה מהחבר'ה האלה מדובר ב... אולי מאות אלפים שהשתתפו למשל בפרויקט תגלית. הם הגיעו לישראל במטוסים, mm-hmm. וראו את האוטובוסים האלה בכל מקום, ונראה היה שהם מבלים מאוד יפה.
בילוי נהדר.
ומה? זה לא, זה
הם
לא...
חוזרים לארצות הברית, והם חוזרים אל תעשיית השקרים, ועוד דבר, אגב זה לא רק שקרים. אתה יודע מה, בוא, למה אנחנו עושים פה תעמולה ימנית? זה כן. לא רק שקרים. כן. זה לא רק שברים. דברים רעים מאוד קורים בכיבוש הישראלי. דברים רעים מאוד קורים מבחינת הדרת נשים והדרת זרמים יהודיים. זה לא רק שקרים.
ולזה תוסיף גם את השקרים.
ותוסף לזה את השקרים. כן. עכשיו, לכן אני אומר לך שהם קרועים מאוד.
למרות פרויקט תגלית ולמרות
שהגיעו
לשם וביקרו.
אבל תראה, מי שכבר הגיע
וביקרו...
לתגלית הוא כבר עדיין... תראה, אתה אומר מאות אלפים, אבל מדובר על מספרים יותר גדולים של יהודים.
כן.
אבל מי שכבר הגיע לתגלית הוא עוד איכשהו קצת קשור, אז יכול להיות שחלק מהם שמרו לעצמם פינה חמה.
כן,
אבל...
אוכלים חומוס בניו יורק.
חומוס, ולא, אתה יודע, מרגישים סוג של זיקה. אבל זו טיפה בים של מה שהסביבה המיידית שלהם משדרת להם, שישראל, פעם זה היה אפרטייד, עכשיו אפרטייד זה כבר מילה, אתה יודע, אפרטייד זה כבר נחשב walk in the park, הלוואי שקוראים לנו רק אפרטייד. עכשיו הם עברו לדבר על ג'נוסייד. יש שקר שמסתובב היום, ולאסוננו, יהודים וגם ישראלים, הם אלה שטובעים את ה... את המושג הזה, וממשיכים לטפטף אותו לתודעה הציבורית, שישראל is a genocidal place. עכשיו, ישראל היא מקום עם הרבה בעיות. ג'נוסייד זה לא הצד החזק שלנו. אילו הציונים ב-48 ואפילו ב-67, היו עושים את הג'נוסייד שעשו פה הלבנים בארצות הברית, באופן פרדוקסלי, באופן אירוני, היו לנו עכשיו הרבה פחות בעיות. ואז אולי לא היו נחשבים לנבלים, לפושעים נגד האנושות של כל העולם. אתה מבין, דווקא בגלל שהציונות לא הייתה מצוידת, נפשית, מוסרית ואולי גם צבאית, לעשות ג'נוסייד של ממש, כמו שעשו המון אומות כשהם בנו את ה-Nation State, את מדינת הלאום, דווקא בגלל זה, והם חוזרים ואומרים את זה, ג'נוסיידל, ג'נוסיידל, תחשוב על עצם הזוועה. וכשאתה אומר את זה מספיק פעמים, שקר שחוזרים עליו מספיק פעמים, הופך להיות אמת. מי אמר את זה? גבל? אני שוכח.
כן.
אני חושב שזה היה גבל.
אתה צודק.
וזה דבר שהוא טראומה על גבי טראומה. כי תראה בארץ כרגע, תחושת הקומיוניטס, תחושת הלכידות החברתית, כרגע חזרה. חבל שזה מה שהיה צריך לקרות, כדי שעוד פעם נחוש כמו עם אחד בישראל.
כן.
יהודי ארצות הברית, אין להם את הלכידות הזאת. אז אלה מהם שאנחנו מכירים, רצים לתמוך. אבל הילדים שלהם, אתה לא יודע אם הילדים שלהם בכלל מאמינים שקרה. אגב, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, שזעזע, אני יודע אם אתה יודע או לא, אבל זעזע את מאזיננו. בשמאל הרדיקלי, ועוד פעם ישראלים ויהודים, ישראלים מפיצים את זה, מתחילים להפיץ כל מיני שמועות, כאילו זה היה פייק ניוז. לא היה רצח של תינוקות. לא היה רצח של תינוקות. תראו לנו הוכחות בבקשה שהתבצעו מעשי אונס, אין לנו הוכחות.
כן.
אתה מבין, הם חיו כל כך הרבה שנים, בהזדהות מלאה עם, עם העם הפלסטיני ועם החמאס כאיזה ארגון שחרור, הם לא יכולים להתגבר על הדיסוננס הקוגניטיבי שנוצר אצלם כשהם ראו את הדברים האלה, והם בחרו בדרך שבה רוב האנשים נוטים להתמודד עם דיסוננס קוגניטיבי, וזה להתעלם ממנו ולהגיד זה מעולם לא קרה, לא לא לא, זה לא קרה.
כן.
תסתכל, הרבה אנשים יהודים שבעולם היהודי, הפרוגרסיבי,
כן.
כן, השמאל הרדיקלי, אבל יהודים מאוד, לא פרסמו מילה על זוועות עוטף עזה, אבל אחר כך התחילו לפרסם כל מיני דברים פרו-פלסטינאים על עזה, הצילו את עזה, מנעו ג'נוסייד בעזה. הם פשוט התעלמו ממה שקרה בעזה, בעוטף, כי הם לא יכלו להכיל אותו. הם לא יכלו להכיל את העובדה שאנשים שהם האמינו שהם לוחמי חופש, והם אמורים להזדהות איתם, והם indigenous people, הם בעצם פראי אדם. צמאי דם, ואני אין לי מילים לתאר.
כן. אגב, אם אנחנו חוזרים שוב לאותם צעירים יהודים, גם אלה שהם פה ישראלים, הרבה פעמים, אני מכליל כמובן, אבל מתוך היכרות שלי, הם חוששים לדבר. אז יש קולג'ים שבהם יש קהילה יהודית חזקה יותר, אז יש להם יותר, יש להם יותר אומץ ללכת, לצאת עם זה החוצה. אבל הרבה מהם הם חוששים לדבר, והם בעצם רוצים ללכת עם הזרם. אנשים צעירים בדרך כלל גם מנסים ללכת עם הזרם. ובאמת, כמו שאמרת, הזרם הוא שמאל ושמאל רדיקלי.
זה לא שמאל כמו שאני ואתה מכירים. זה
לא.
זה, 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 זה משהו שהוא...
משהו קיצון.
עוד פעם, אני, כן. לא אני ולא אתה אנשי ימין, אני מניח, לא. ואני בטוח שאופר, ואין לי בעיה, יש לי חברים מן הימין, אני מכבל אותם,
כן.
אבל אני לא איש ימין. זה לא, זה צריך להיזהר, ואשתי גם כל פעם, קרולין היקרה נוזפת, היא אומרת, תמיד תקפיד להזכיר לעצמך ולכולם, זהו לא השמאל, מה שקורה שם. זה משהו אחר.
זה גם לא ליברלים.
זה גם לא
ליברלים. משתמשים הרבה בליברלים, אבל זה פשוט לא ליברלים.
זה לא, הם הווקיסטים האלה, השמאל הרדיקלי הקיצוני המסוים הזה, בז לליברליות. הם שונאי, הם אומרים את זה, בלי למצמץ. הם שונאים את הליברליות. עכשיו, אתה צודק לגמרי, פוחדים לדבר, האנשים האלה שהם בצד הרדיקלי, הם מאוד אלימים. הם לא אלימים פיזית, אבל הם מאוד אלימים. זה כמו הנשק הנורא הזה שקורה בבתי ספר בארץ, שילדים מתאבדים, גם פה, אבל בארץ זה קורה, אני מכיר את זה מהארץ, שילדים לפעמים מתאבדים בגללו, זה החרם. צריך להבין שאם אדם מביע דעה פרו-ישראלית בקולג' אמריקאי טוב היום, הוא מסתכן בחרם כמו בחרם שבבית ספר. שדוחף ילדים להתאבדות ולטראומה לכל החיים.
זה בולינג, ממש.
זה בולינג במובן הכי, זה התאמרות, במובן הכי עירום, מכוער ואלים שלו. וצריך מבנה אישיות מסוים, וצריך גם גב חזק של, של קהילה יהודית, ואלה אותם, אז אני מכיר כמה חבר'ה, אני מכיר שני בנים מהשל, שצילמו בקורנל בזמן שמרצה קריזמטי כנראה, מהחוג ללימודים אפריקנים אמריקאים, עמד ואמר שהיא exhilarated, שהוא מלא אושר בגלל הפעילות של החמאס. He's energized, הוא התמלא אנרגיה כן. בגלל זה. והם היו בקהל והיה להם מספיק שכל לצלם. או אדם נוסף, גם כן מאותו חוג, בסטנפורד, שהצעיד, הרים, אמר לסטודנטים היהודים והישראלים בכיתה להזדהות, ביקש מהם לקום ממקומם, לאסוף את חפציהם, הצעיד אותם אל הפינה, הם עשו את זה.
כן.
אתה מבין, אתה עצמך מה קורה משהו הזה בארץ.
כן.
זקה היו צריכים להביא לשם, זה לא, מגן דוד לא מספיק להגיע בזמן. הם קמו והלכו אל הפינה, וישבו שם נזופים, והוא צעק עליהם שהם קולוניאליסטים.
כן.
והם לא יכולים, אין להם את האונים את היכולת. ואני אגיד לך עכשיו על זה דבר שאני חושב שאולי הכי חשוב. מה שקרה לפני שבועיים וקצת בישראל, והזוועה החזיר את יהודי ארצות הברית אל הגלות. עכשיו אתה תחייך אירונית, ותגיד מה זאת אומרת, תחזיר אותם אל הגלות.
אני הפסקתי לחייך.
אני יודע, גם נגמרה לנו האירוניה, והחיוך כבר לא... מה זאת אומרת, מחזיר אותם לגלות, ואיפה הם היו עד עכשיו? הם היו בסוג של ארץ מובטחת. היו לו רבנים רפורמים, אתה יודע, שאמרו, אמריקה היא ארץ המובטחת של העם היהודי, תשכחו מהמדבר כסייה הזה שנקרא ציון. יש מסמכים היסטוריים. אמריקה היא הארץ המובטחת. הם באו הנה. הם כבשו אותה כמו אבותינו שכבשו את כנען, אבל בנועם, לא ב... והשתלבו בה, והתקבלו בה. לא חשוב שהיו המון מהמורות בדרך. והיא שלהם, והם היא, והיא הם. והם לא הרגישו בגלות. מה שלמשל יהודי אירופה, שאני מגיע לשם מדי פעם לתודה לדבר, כל הזמן מסתובבים באימת הגלות. והיהודי ארצות הברית לא חשו את זה. ועכשיו, הם פתאום שוב בגלות, וזה מחיה מחדש טראומות שהם אפילו לא ידעו שקיימות אצלהם, זה הטראומות של הפוגרומים, אבל זה גם מחזיר אותנו שגם אז הלא באירופה, הדברים התחילו מזה שגירשו סטודנטים יהודים באוניברסיטאות, הושיבו אותם בספסלים נפרדים, ירקו עליהם, הרביצו להם, צעקו להם לך לפלסטינה, וזה קורה עכשיו. אבל אז זה קרה בגלל פשיזם ולאומנות, והיום זה קורה בגלל ווקיזם ורדיקליזם, שמדברים בשם אהבת האנושות.
כן. אז מה שמתרחש עכשיו בישראל, בעצם זה גורם לפרץ של טרגדיה בעבור יהודה.
ידיעה איומה.
כן.
ושמאזיננו בישראל לא יגחכו לעצמם בהתנסות. זה...
כן. אני חושב שהימים האלה חלפו, עברו. אני מקווה. אתה תגיד, מה היית מייעץ לאדם צעיר, אישה צעירה, גבר צעיר, שלומדים היום בארצות הברית, בקולג' טוב, ואז בעבר יכולים להגיד, בוא נלך לישראל. עכשיו פתאום...
זה לא יקרה.
זאת אומרת, עכשיו כבר כמעט בנסיבות האלה, מספר העולים, אלה שצעירים שחשבו להגר לישראל, לעלות לישראל, הוא קטן מאוד, אם בכלל.
תשמע, בואו נודה רגע באמת. רוב האנשים שהגיעו לישראל במהלך ההיסטוריה של מדינת ישראל, היו פליטים שנמלטו עליה חסרי כל.
כן.
היו מספר קטן של חלוצים שהגיעו לישראל מתוך מסיבות אידיאולוגיות, הם היו מיעוט קטן, איכותי וקולני, שהכתיב את האתוס. לישראל הגיעו אנשים שהאדמה בערה מתחת לרגליהם, בדרך כלל.
כן.
לא, אני לא עושה פה עכשיו. והרבה אנשים שיכלו ללכת למקומות קצת יותר בטוחים, מצליחים ועשירים, הלכו להם.
כן.
מראש... הגחמה בן גוריוניסטית או של בולי, כן, א' בית יהושע, כן, שהיה מין בן גוריוניסט כזה, באופן שהוא היה במעצבן וחינני בו זמנית. כל הצעקה הזאת, אתם צריכים לבוא לחיות בארץ, היא קשקוש, קשקוש מקושקש. זה אף פעם לא קרה. אף אחד לא הגיע לישראל, אלא אם כן הוא באמת היה צריך. עכשיו, זה לא מה שישראל למקום רע, ישראל יכולה, או יכולה הייתה, להיות גם מקום נפלא, אם תלוי איפה אתה חי, כמה כסף יש לך, מי בממשלה, ומה המצב הביטחוני ברגע נתון. אבל זה לא, הם לא יקומו ויעברו לישראל, אלא אם כן, יתחילו פרעות ברחובות, ואתה יודע, כמו שמאותה סיבה שהחבר'ה מאירופה הגיעו, מאותה סיבה, אגב, שרוב יהודי המזרח הגיעו לישראל, כולל מרוקו. האדמה בערה, שלא יספרו לנו סיפורים.
כן.
אם האדמה לא הייתה בוערת, לא היו באים לארץ. היו יושבים במרקש, חיים מצוינים היו שם. לפחות לפי הסיפורים. אני לא רואה עדיין שהאדמה בארצות הברית תתחיל לבעור באופן שירים 6 מיליון אמריקאים יהודים לקום למכור ב-0 רווח את נכסיהם, ולהימלט על נפשם לכל מקום שיקבל אותם. אני מאוד מקווה זה לא יקרה אי פעם, אבל אני לא רואה את זה קורה.
אגב, גם אמריקאים שעלו לישראל, ואני לא מדבר על דתיים, הם בסופו של דבר חזרו.
חלקם חזרו, חלקם חיים ברעננה, אבל אתה יודע, בירושלים וכמה שכונות, רעננה, ירושלים כמה שכונות, יש כמה מקומות.
כן.
אבל אני חושב שמה שאני הייתי מציע לאיש והאישה, או מה שביניהם, כן, היום זה כבר, אתה לא יכול להגיד איש ואישה, אתה יודע, חיים, זה
מסוכה.
אנחנו מסגירים את גילנו פה.
אז תגיד
מה ש... לאותו אדם צעיר, אמריקאי יהודי, שלומד בקולג' או חי בעולמם של צעירים, שהם פרוגרסיביים מאוד, זה להתחיל לנתק את עצמו מהעולם הפרוגרסיבי. אני לא אומר שהוא צריך להפוך לימני, או לרוץ ולחזור בתשובה ולהיות חבדניק.
כן.
זאת אומרת, לא זו המטרה. אבל פנימית, להתחיל להבין שזה לא העולם שלו, ולהתחיל לחקור באופן רציני את זהותו או זהותה או זהותם היהודית, באופן שמתאים להם, חילוני, דתי, לא יודע מה, אגנוסטי, כדי שיהיה לו עמוד, היא לא עולה או לה, להם, עמוד שגדרה תרבותי, מוצק, עצמאי, שנפרד. עכשיו, זה לא אומר שצריך להיות ימנים, ההפך. אפשר בהחלט להיות ליברליים ופרוגרסיביים, אבל ממקום של עצמאות זהותית.
כן.
כי השמאל הרדיקלי גילה את פניו האמיתיים, וזו נקודת אל חזור. כן. לא יהיה תיקון אחרי זה.
כן. אז איך אתה בעצם מסביר שהשמאל הרדיקלי, הם מקבלים את המידע, הם רואים את התמונות של חטופים, אנחנו שומעים על דיווחים, על מקרי אונס, על שחיתות, על כל מיני דברים נוראים,
כל.
ועדיין זאת אומרת, הם תקועים בתוך הפרדיגמה שלהם.
אני חושב שזה מאוד מאוד אנושי. אני חושב שזה מאוד מאוד
אנשים
אנושי.
אנשים לא משנים את דעותיהם.
אנשים לא משנים את דעותיהם, אנשים רואים מה שנוח להם, ומה שלא נוח להם, נוטים לתת לו להישמט ממוחם.
כן.
וזה כולל אותי ואותך. אתה מבין, המוח האנושי, גם האינדיבידואלי וגם הקולקטיבי, המטרה הראשונה שלו היא לשמור על עצמו, ולשמר על עצמו ואת אמונותיו, ולמנע מדיסוננס. הדיסוננס חריף מדי. אני אומר, קומו ותתנתקו מהעולם הזה. מעט האנשים הצעירים שפונים אליי, אני לא איזה גורו, כן? אבל יש לי כמה קשרים עם כמה חבר'ה מאוד נחמדים. אני מעצים אותם לעמוד מול הפרץ הזה, אבל לא, להתנגד בחריפות. ולא רק זה, אני מציע להם לעבור להתקפה. אחד מהמראות החולות של הליברליות בכלל, זה שאנחנו תמיד במגנלה, הכל אפולוגטי. היגיון, נסים להסביר, כן, אבל אם... לא, לעבור להתקפה.
כן.
נתקו את עצמכם מחבריכם הווקיסטים, ותתחילו לבנות לעצמכם ספירה עצמאית, יהודית, פרוגרסיבית, שלא חייבת לדווח איך זה נקרא, נו?
Intersectionality. בדיוק. רובי, אתה פרסמת באחרונה ספר שנקרא דגים גדולים, ובספר הזה אתה גם מתייחס לחיים של ישראלים בארצות הברית. עכשיו, איך אתה מנתח את מה שקורה לישראלים כאן בארצות הברית מול מה שקורה בארץ?
מה שקרה לפני שבועיים וחצי בישראל פצע את כולנו פצע עמוק, וכשפצע גדול נפצע, רואים את כל שכבות האור והבצמות והבשר. ואני חושב שאני רואה את החומרים שבהם אני ניסיתי לגעת בספר, אני פתאום רואה אותם באופן גלוי, כי הפצע פער את כל המרקם.
כן, בקרב הישראלים כן, שחיים כאן
ואנחנו,
מחוץ לישראל.
כולנו, ואנחנו לא יודעים את נפשנו.
כן.
ואין לנו אפילו, ואני לא רוצה כאן להתמסכן, כי כן. לא נופלים טילים על ביתנו במנהטן, וילדינו לא נחטפו לעזה במסיבה. אז אני לא מתחיל להתבחין פה עכשיו, ואין לי מקום או זכות, אבל באופן מסוים, למי שחי עכשיו בארץ, ויש לו את היכולת להרגיש אקטיבי, ולהרגיש את הביחד הזה, אנחנו נחזים זה בזה פה כולנו, כמו איזה חבורה של טובעים, כל אחד שפוגש את השני, אתה בסדר? אתה בסדר? התשובה היא תמיד לא, אני לא בסדר.
ויש גם מפגשים של ישראלים כאן, אגב, שהם מרגישים שצריכים להיות זה עם
כן,
זה, בימים
כן,
קשים
אני,
אלה.
אני עוד לא הלכתי, אבל אולי אני אזום אפילו. אתה יודע, יש, זה מאוד מורכב, יש כאן כמה שכבות לזה. גם כאן, כמו בסיפור עם היהודים האמריקאים והפוגרומים, גם אצל הישראלים יש סוג של survivor's guilt. אוקיי? התחושה שאתה, אני מניח, אני מאוד מקווה, תתעורר בביתך הנחמד באפר וסייד, לא רחוק מביתי, גם נחמד באפר וסייד, שכונה נחמדה. רוב הסיכויים שהלילה לא תהיה הזקה, ואתה לא בממד.
כן.
זה מחד, אוקיי, יופי, אז אני שמח שאני לא אקבל טיל לחלון, מאידך, התחושה של איזשהו survivor's guilt, האשמה של אלה שניצלו, כי אנחנו מאוד מחוברים לארץ. אנחנו, ואני חוזר ואומר את זה, בכל רעיון, הן בפגישותיים ישראלים שחיים בארצות הברית, הן בפגישותיים ישראלים שבארץ, עם עיתונאים וכו'. האופן שבו ישראלים שחיים בחול קשורים לישראל, הוא הרבה יותר עמוק, פעיל ובעייתי, ומלא אשמה ובושה ואחריות ועיקומים ופיתולים, מאשר רוב המאגרים האחרים שאני מכיר. הזהות הישראלית היא לא זהות נורמלית.
כן.
עדיין לא, ובן הסתם לא תהיה גם, באמת, הסיכויים שלנו להיות נורמליים פסו לחלוטין לפני שבוע וחצי, שבועיים. כן. נגמרה החזון של בולי על נורמליות, אפשר לגנוז אותו, גמרנו, נורמלי אנחנו לא נהיה. והזהות הלא נורמלית הזאת טובעת אותך. היא זהות שבה להגיד אני ישראלי זה לא רק ציון עובדה, זו אידיאולוגיה. אולי לכן אותם ישראלים שהם חיים פה אבל בחרו להיות נגד ישראל, הם הכי ארסיים מכולם. כן. הם המחריבים והמארסים הכי גדולים. אולי בגלל שהם היו צריכים כל כך לנתק את עצמם, מהזיקה הזאת שכולנו מרגישים לארץ, עד שהם חייבים להפוך לסיטרה אחרה, לסטן, שכאילו הכי עוין, והכי מגנה, והכי מכניס מילים איומות ונוראות לשיח נגד ישראל. הרבה יותר מאשר
איך אתה מסביר את זה? פסיכולוגית?
פסיכולוגית זה מאוד מאוד פשוט. אתה צריך לנתק את עצמך מזהות, ואתה יכול, וזה מורכב. ולא כל אחד בנוי לרגשות מורכבים. לא כל אחד בנוי לרגש מורכב, ויש אנשים שהם יותר, ויש אנשים שלא יכולים להחזיק מורכבות.
אז הפתרון מבחינתם הוא?
או להיות פה ולעשות כאילו הם חיים בארץ, ולהיות הכי כזה, אתה יודע, ימנים וזה, או, וזה אמנם מעטים, אבל הם קולניים, וזה מאוד לא נעים להתקל בהם ובכתיבה שלהם, שכדי לנתק את עצמם ממרכז הכבידה הזאת של האידיאולוגיה הציונית הישראלית, הם היו צריכים להפוך את עצמם למסתינים, כן, מלשון צטן, כן. הכי גדולים של הציונות, ולצאת לעולם ולהפוך למכונות רעל. אני יכולתי לנקוף בשמות, אבל אני לא רוצה לצבח אותך, כי אתה בחור נחמד והתפרו אותך לדין.
תודה לך.
אבל אנחנו יודעים את השמות.
כן.
אז זה דבר אחד, survivor's guilt. אני חושב שזה חשוב לזכור את זה. דבר שני, זה האינסטינקט, לפחות של הדור שלנו, של אני צריך להיות שם. אני כבר הזמנתי כרטיסים פעמיים שלוש, ואמרו לי, הוא בידי, אתה לא קרבי, אתה לא חייל, אתה לא מנתח, אתה נודניק, אתה תפריע, אין טיסות, תפסיק כבר. ואני כזה, לא, לא, אני הולך. ומישהי צחקה אליי לפני כמה ימים ואמרה לי, אז אתה בעצם אומר, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. כאילו, התחושה ההיסטרית, ואני לא, אני מותר לי רגע לקחת את המושכות ולשאול אותך, חיים, אתה גם הרגשת דחף שאתה חייב להיות שם.
בהחלט, בהחלט. וזה מדמין איזה תחושת אשם.
בטח.
שאתה גם מרגיש את תחושת האשם הזאת.
אני רדוף. אני רדוף מכל כיוון אפשרי, אני מוקש רדוף.
אז איך אתה מסביר את תחושת האשם הזאת? תסביר לי מה עובר עליי.
גדלת באתוס מאוד הרמטי, שבו הזהות שלנו, הישראלית, היא זהות חד-כיוונית, והכיוון הוא אל הארץ. גם כשהגענו לארץ, לא הפסקנו ללכת. שים לב, מה זה המילים של ההמנון התקווה? כל עוד בלב הפנימה, לבללה, ובפעתי מזרח קדימה, קדימה זה לא אומר קדימה onwards, קדימה זה אומר מזרחה. עכשיו למה מזרח? כי זה שיר שכתבו אשכנזים, והם, המזרח שלהם, ארץ ישראל, הייתה מזרח עליהם. אצלנו בפרס, ארץ ישראל הייתה מערב, אבל לא חשוב, זה לא משנה. זה, גם כשאנחנו בארץ, אנחנו ממשיכים לשיר שאנחנו עדיין הולכים מזרחה. זאת אומרת, אנחנו לא הגענו לארץ המובטחת. אנחנו כן. ממשיכים ללכת. הישראליות היא זהות אידיאולוגית מאוד, שעדיין נמצאת בתנועה, מדומיינת אל הארץ המובטחת, גם כשהיא כבר בארץ המובטחת, כבר 75 שנה עם ריבונות. אנחנו קמנו ועשינו משהו מאוד 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 בעייתי, שכואב לנו וגם לקולקטיב. אנחנו הלכנו לא קדימה מזרחה, קמנו והלכנו מערבה. נגד כיוון התנועה, זה כמו לנסוע על אוטוסטרדה בכיוון ההפוך. זה מסוכן, רק משוגעים עושים את זה. זה כל אחד...
אני יוצא עם הפודקאסט הזה עם דיאגנוזה.
לגמרי. כל אחד, ועם טיקט, עם רפורט, כי אתה יודע, מי שנוסע לצד הזה, זה לא נגמר.
טוב, אנחנו צוחקים קצת.
כן, אנחנו חייבים לצחוק קצת. אתה יודע כמה פעמים אנשים אמרו לי בשבועיים האחרונים, אנחנו צוחקים כי אחרת אנחנו נבכה, אני כבר יכול לשמוע את זה, אבל זה נכון, אבל אני יכול לשמוע את זה יותר. אנחנו היינו, היה בנו משהו סוציופתי, אם לא היינו מרגישים עכשיו אשמה, וכמיהה להיות שם. אני אומר לך שהיה בנו משהו סוציופתי.
כן.
זאת אומרת, הדיאגנוזה שלך, אתה לא סוציופת. מזל טוב חיים.
אתה קורא לי להרגיש טוב. רובי, תגיד לי, מה יקרה בשש אחרי המלחמה? נצא מנצחים?
איזו שאלה.
שאני שמעתי הנחה גדולה.
הנחה גדולה. אני נאנח מעומק הלב, כי אני לא יודע... ואני אגיד לך גם עוד דבר. אני מנסה לחשוב איך אנחנו נגדיר ניצחון. מנצחים במובן של תהיה ארץ לחזור אליה, תהיה ארץ, תהיה מדינה, יהיה לנו לאן לחזור. אני מניח שכן, בעזרת השם. אני מניח שכן. אל תתפוס אותי במילה, תשמע, אנחנו
כן.
באזור ומצב מאוד מאוד לא יציבים, אבל האימור שלי הוא שישראל תשרוד את מה שקרה.
עם הרבה קורבנות.
המון קורבנות, הקורבנות כבר נגבו, אבל מי יודע מה עוד יקרה.
וזה מה שמפחיד.
האם אני שואל אותך עכשיו שאלה, ניצחנו במלחמת יום הכיפורים או לא?
תראה, המלחמה התהפכה.
כן.
עמדנו בעצם בפני, כמו שאמר דיין, בפני חורבן בית שלישי.
כן.
וזה לא קרה, לימים ישראל אפילו פרחה.
כן, וסיימנו את המלחמה, 101 קילומטר מקהיר, 49, פלשנו על שטח האויב, עצרו אותנו.
כן.
לכאורה, התקיפו אותנו, לא מוכנים, הפכנו את המלחמה, כיסחנו להם את הצורה, שחררנו את הארמיה השלישית המצרית, שהייתה מחותרת ובמצב אחר היו משמידים את כולה, לא יודע כמה אלפי אנשים זה, והכל היה יכול להתאפס כאיזה טריומף גדול, טריומף, היו מצעידים את מי שהיה מפקד, אז אני לא זוכר מי היה רמטכ"ל, עם זר עלי דפנה ברחובות תל אביב. ועדיין בזיכרון הקולקטיבי שלנו, המלחמה הזאת הייתה כישלון, והייתה הפסד. במובן הזה, אני חושב שאנחנו נצא מנוצחים. אני מקווה שרק במובן הזה. זאת אומרת, כי תפסו אותנו פה לא רק עם המכנסיים למטה. זה הרבה יותר גרוע מזה. תפסו אותנו לא רק לא מוכנים. תפסו אותנו בחולשה אמיתית, פנימית, שאותה יהיה צריך לתקן, וזה יהיה מאוד קשה. זאת אומרת, האי מוכנות, והשחיתות והרכב והחלטות השגויות והאיומות שנעשו שם להעביר את, אני יודע, אוגדת עזה כדי שמתנחלים יוכלו לעשות הקפות שניות בחברה, כל מיני מעשי נתאבים ומופרכים מן היסוד. אבל זה היה הרבה יותר עמוק מזה. זה איזשהו, איזו זכיחות דעת, איזה ריקבון פנימי, שאם בו אנחנו לא נטפל, ו... גם, אני אעז ואומר, בעניין הזה של הכיבוש, שאני לא טיפש, ואני לא חושב שצריך עכשיו לצאת מיהודה ושומרון מחר, ולהקים שם, אתה יודע, מי שחושב ככה לדעתי הוא עכשיו שוטה, ילד. כן. אבל להפסיק לחשוב שיש דרך עוקף בעיה פלסטינאית, ראינו מה קורה כשאתה מנסה לעשות ניתוח מעקפים. כן. ולעקוף את ה...
אז גם אם יהיה ניצחון בעצם אחרי טראומה שכזאת,
זה לא ניצחון. הניצחון האמיתי שלנו יהיה אם אנחנו נברי באופן מאוד רדיקלי את החברה הישראלית. אנחנו. אני אומר אנחנו כי אני מרגיש שאני ואתה, אומנם אנחנו חיים פה, אבל אנחנו חלק מהחברה הזאת. ואנחנו חלק מהפרויקט, וכל אחד מאיתנו עושה את שלו. אתה בעיתונאות שלך ובפודקאסטים שלך, אני בכתיבה הספרותית והלא ספרותית שלי. אנחנו כולנו חלק מהפרויקט הזה. אנחנו כולנו מנסים לברות תרבות ישראלית, עברית, כל אחד בתחום שלו, כל אחד והכלי שלו. כולנו חלק, צריכים להיות חלק מתהליך הבראה עמוק של החברה הישראלית, שהוא לא רק סיסמאות ריקות, אהבת חינם, אחדות, אלו אלו סיסמאות ריקות, זה לא אומר שום דבר.
כן.
אלא לדבר על טיפול שורש, הבראה עמוקה וניקוי מאוד משמעותי של כל ההסתיידות עורקים המוסרית שישראל עברה.
כן, אני משוכנע...
אז אפשר לקרוא לזה ניצחון.
כן, אני משוכנע שהסיבה שהמלחמה הזאת פרצה, ונעזוב את העברת הכוחות מהאזור של עזה לגדה, ואת פתאום כל מערכות המודיעין שלא עבדו פתאום, מעבר לזה שבעצם השבר שקרה בחברה הישראלית, הוא בעצם הסיבה שחמאס הרגיש בנוח, ואולי גם חיזבאללה הרגישו בנוח שהם יכולים לצאת למלחמה נגד ישראל, ואולי להכריע אותה.
אני חושב שאתה צודק, אבל צריך להיזהר עם הטענה הזאת, בגלל שהיא גם נותנת איזשהו צידוק להרבה אנשים מהימין הקיצוני בישראל, בעצם להשים את המחאה, שכמובן אנשי המחאה זה הם אלה שהצילו את ישראל.
אני לא מאשים אותם.
אני חושב שא' הם עשו את חובתם הפטריוטית והלאומית בזה שהם יצאו למחאה, אני כמו שאני בארץ, אני... חיים, אף פעם לא הייתי של הפגנות בכל חיי.
כן.
מאז שהתחיל הבלגן הזה עם הרפורמה, אני מפגין בכל הזדמנות אפשרית, בכל מקום שלי, בארץ ובחול. אותם אנשי מחאה, צריך לקרוא לילד בשמו, הם אלה שעזבו את קפלן, ורצו להציל את ישראל, בזמן שהממשלה הימנית הקיצונית שלנו, מלא על מלא על מלא, הייתה משותקת לחלוטין, ובזמן... שהכוחות האחרים שתומכים בממשלה הזאת, הם בכלל לא מצוידים לעזור בשום דרך לישראל. זאת אומרת, אנשי המחאה, אותם אחים לנשק, שאנשים קראו להם אנרכיסטים ואוכרי ישראל, בוגדים וקוויזלינגים, אני לא יודע עוד איזה שמות. הם אלה שהצילו את ישראל, זה לא הממשלה.
אגב, כל הטייסים...
הממשלה עד עכשיו משותקת.
כן, אגב, כל הטייסים חזרו...
ברור שחזרו.
חזרו למשימות שלהם, כל הלוחמים הם בקווים.
יכול להיות, בהחלט יכול להיות שהחמאס דימה, מה זה דימה? הם הצליחו לראות חולשה. אבל אני חושב שיש חולשה. אני חושב שהחולשה היא לא רק בגלל שאנחנו רבנו על שינוי. החולשה היא עצם העובדה שממשלה כזאת קיימת... ושנעשה מאמץ כאילו לנטרל את שלטון החוק, לבטל את הפרדת הרשויות בישראל, החולשה שלנו הייתה לא המחאה, הדברים שגרמו למחאה, החולשה הייתה עובדה שכל האנשים בעמדות מפתח הם אנשים שאינם מוכשרים לתפקידיהם, ואלו הם מה שמכנים בעברית שורשית ג'ובים. כן? כן. משרות שניתנו לקבלני קולות בתור תשלום על העובדה שהם ארגנו קולות למועמד זה או אחר של מפלגות מסוימות שאנחנו מכירים, אבל אנחנו לא ננקוב בשמן מפלגה אחת במיוחד.
רובי, לסיום הייתי רוצה לסיים בנימה קצת אופטימית. אנחנו שנינו היינו כאן
אתה איש טוב של... חיים.
11 בספטמבר, היית כאן. היו אלה ימים קשים מאוד.
מאוד.
נראה היה שזה סופה של ניו יורק בעצם, אם אתה זוכר, כן. הימים הראשונים.
כן.
נראה היה אולי אפילו סופה של ארצות הברית.
נכון.
היום אם אתה הולך לבקר באזור של מגדלי התאומים, אתה מגלה אזור פורח, נבנו שם בניינים יפהפיים, אולם תיאטרון מרהיב, בריכות זיכרון, מוזיאון חשוב, קורא הלב. אז כשאני נמצא שם, אולי זה נותן לנו איזושהי תקווה, ואולי זה בעצם מראה את הכוח האנושי לנסות ולהיבנות ממשבר. אז אולי גם המשבר שעובר עכשיו על ישראל, גם יביא אותנו יום אחד לימים טובים יותר.
אתה רוצה שאני... מותר לי קצת להרוס לך, ואז...
אתה עסוק בלהרוס לי את כל התיאוריה שלי. תשמע,
מישהו צריך, נכון? כן. אני קצת להרוס לך, ואז אני אסכים איתך.
בסדר.
אז אני ארוס לך את זה בזה שנגיד שמספרית, מספר ההרוגים, הנרצחים, נקרא לילד בשמו, פר קפיטה, כן, מבחינת האוכלוסייה, הוא הרבה יותר גבוה ממה שקרה בספטמבר 11. הנרצחים בספטמבר 11 היו אנשים מבוגרים, הרבה אנשים שהלכו לעבודה, פה היום מדובר בהמון אנשים צעירים, ילדים, חבר'ה צעירים שהלכו לרקוד.
מלח הארץ.
הטראומה מאוד עמוקה. בארצות הברית, ניו יורק נפגע חזק, המדינה כולה נתמלאה זעם, אבל פחות אימה. בישראל, כמו שאמרנו בתחילת הרעיון, אין בית שאין בו מת. אין קהילה שלא קברה מישהו. אין משפחה מורחבת שלא או קברה, או כוססת ציפורליים כאחד מבניה או בנותיה בעזה עכשיו. אז הטראומה לדעתי יותר גדולה, ויותר הטיל שפגע, הטורפדו שפגע בספינה הישראלית, הוא יותר רב עוצמה מהטורפדו של ספטמבר 11, שפגע במשחטת האמריקאית. אבל, אנחנו כתרבות, וכאן החלק האופטימי, אופטימיות מורעלת, אבל אופטימי, כתרבות יהודית, אנחנו מורגלים באסונות, זו לא הפעם הראשונה שלנו. דימינו בנפשנו, יהודי ארצות הברית, בפנטזיה שלהם, יהודי ישראל בפנטזיה שלהם, שהנחנו את הגלות ומוראותיה מאחורינו. חזרנו למגילת איכה. אבל אנחנו צריכים באותה מידה לזכור שלמרות שאנחנו כקולקטיב סבלנו דברים איומים ונוראים שהעין לא יכולה לראות והאוזן לא יכולה לשמוע. שוב ושוב, מדי כמה דורות, דברים מחרידים. אבל יש בנו איזשהו גרעין, איזושהי עוצמה פנימית, שגורמת לנו להמשיך לשרוד. ואני כן מאמין בזה. זאת אומרת, אני כן מאמין שנצח ישראל לא ישקר, זה נשמע מטופש, זה נשמע קלישאי, נבוב, אבל אני כן מאמין שאנחנו נשרוד את זה. אני חושב שאנחנו נהיה פצועים, אני חושב שאנחנו נהיה בטראומה, אבל אני לא מאמין שזה סופו של העם היהודי או של מדינת ישראל.
לפני שאנחנו מסיימים, יש לי שאלה קטנה. הזכרתי שאחותך אסתי כותבת את הסרט למלכת היופי של ירושלים, שמשודרת בנטפליקס. אני צפיתי באדיקות בשתי העונות. האם תהיה לנו עונה שלישית לפי מיטב ידיעתך?
תצטרך לשאול את אסתי.
נפתחתי למאזינים והמאזינות תשובה.
אני אעבוד על זה. אני אנצל את שריי במטבח.
כן, רובי, תודה לך, אני החכמתי הרבה, אני מקווה שגם המאזינים והמאזינות החכימו. תודה לכולכם שהקשבתם לנו, להתראות בימים טובים יותר.
הרבה יותר.
כן.
תודה חיים.
תודה רובי.